שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ. הוויכוח על פורמט הלמידה בכיתות הנמוכות בעיצומו. קפסולות, פיצולים למיניהם, והאמירה של ראש הממשלה, אין לנו כסף לקפסולות לכיתות א'-ב', מעוררים את השאלה עד כמה החינוך נמצא בסדר עדיפויות גבוה של הממשלה, וגם מה התפקיד של בתי הספר, לחנך, ללמד, או לספק סידור להורים כדי שיוכלו לצאת לעבודה. אנחנו נדבר על כך עם אלי הורוויץ, מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך. שרת התחבורה מירי רגב אמרה אתמול כי היא מתנגדת לתוכנית המטרו של רכבות תחתיות בגוש דן, והיא מעדיפה להשקיע את הכסף בתחבורה בפריפריה. אסנת ניר, כתבת התחבורה, תהיה כאן כדי לספר מה זה המטרו הזה, איך זה קשור לרכבת הקלה, והאם מירי רגב בכלל מסוגלת לעצור את הפרויקט. המאבק בקורונה מניב תוצאות של ירידה משמעותית בתחלואה, וגם כותרות מסוג נסגרו שתי מחלקות קורונה בבית חולים הדסה, בני ברק הפכה לעיר ירוקה, ובסגר הקודם למדנו שזה מסוג המסרים שיכולים להתפרש רק בצורה אחת. אפשר לצאת ולחגוג, ואיך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. רוני לינדר תהיה כאן כדי לדבר על הפסיכולוגיה של ניהול משבר, וגם על דוח מבקר המדינה שבדק את התנהלות הממשלה במשבר הקורונה, וגם על הפרויקטור החדש שמונה היום. אנחנו מתחילים. שלום לאלי הורוויץ.
שלום, שלום.
מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך, אנחנו נמצאים בעיצומו של דיון ממשלתי בקבינט, בשאלה של מערכת החינוך. יש סגר כמובן, ויש באמת ניסיון להוריד את התחלואה שבינתיים מצליח, ויש את הדילמה איך בכל זאת מחזירים את מערכת החינוך לעבודה. ושמענו השבוע את ראש הממשלה אומר, אין לנו כסף לקפסולות לכיתות א' ב', וזה יצר אצלי את התחושה, לא שאין לנו כסף לכיתות א' ב', אלא שאולי זה לא כזה גבוה בסדר העדיפויות של הממשלה, הנושא של מערכת החינוך.
זאת שאלה. החינוך אולי אחד הנושאים, אם לא החשוב במדינת ישראל, ורואים את זה גם דרך המספרים. ישראל אחת המדינות שמשקיעה בחינוך הכי הרבה. אנחנו משקיעים היום יותר מעוד מעט 8% מהתוצר שלנו בחינוך. מדינות אחרות כמו פינלנד משקיעות 6%, ויש כאלה שמשקיעות עוד פחות. משלם המסים הישראלי משלם הרבה מאוד על חינוך, וזה פועל יוצא של סדר עדיפות כנראה מאוד גבוה שאנחנו מייחסים להכין את הילדים שלנו אל העתיד המאוד מורכב שמחכה להם.
אבל מי כמוך יודע שהקצאת תקציבים היא לא בהכרח מניבה תמיד תוצאות, זה לא אומר שהכסף מנוצל, משתמשים בו בצורה טובה.
זאת שאלה אחרת, שאלת על חשיבות, והשקעה מעידה על חשיבות. אפילו ההוצאה הלאומית על חינוך שמחשבת גם את ההוצאות של משקי הבית, מראה שבישראל האזרחים משקיעים, נדמה לי 20%, אפילו יותר, מההוצאה הלאומית, מגיע מהכיס הנטו של האזרחים. שזה גם כן, בפרופורציות משמעותי יותר מאשר מדינות באירופה ובסקנדינביה בטח. זאת אומרת, החינוך חשוב לנו פעמיים, גם מכיס הברוטו שמשולם דרך המיסים, וגם כל אחד ואחת מאיתנו כהורים מוסיפים עוד הרבה דרך הגנים והאוניברסיטאות והחוגים והשיעורים הפרטיים, כדי שהילדים שלנו יקבלו חינוך יותר טוב. אז השאלה שלך חשוב וחשוב מאוד, האם אנחנו מקבלים את התוצאות שהיינו רוצים אל מול ההשקעה העצומה הזאת? ברור שלא.
כן, אבל עכשיו הדיון הוא בעצם, השאלה איך מחדשים בכל זאת העבודה בכיתות הנמוכות, כשעל הפרק, האמת, לי אישית לא ברור האם זה בגלל הלחץ משוק העבודה, כלומר בוא נפתח את מערכת החינוך כדי שההורים של הילדים יוכלו לצאת לעבודה, או בגלל באמת שחינוך זה דבר נורא חשוב, וכל שבוע שילדים נמצאים בבית נגרם להם נזק מאוד משמעותי.
רוב הדיון הציבורי על חינוך לא מדבר על חינוך. הוא מדבר על לוגיסטיקה, מדברים על בריאות, ואפילו מדברים על כלכלה הרבה לפני שבכלל מתחילים לדבר על הפערים הלימודיים, הרגשיים, החברתיים שהילדים שלנו חווים. חברת מקינזי פרסמה באחרונה דוח שמנסה לנבא, לחזות את ההשפעות המאוד שליליות שיהיו לתקופה הזאת על הדור הבא, על הדור הזה שיהיה לו הרבה יותר קשה למצוא עבודה, הרבה יותר קשה להתפרנס, להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו.
זה מסתמך על הערכה שאנחנו מדברים על שנת לימודים אחת שהיא אבודה או משובשת בצורה משמעותית?
לפחות הערכות בעולם מדברות שעד לפחות ינואר יהיה קשה לחזור, אם לא אחר כך, לשגרת לימודים. אבל אני רוצה להתייחס לגמרי לשאלה ששאלת. אני חושב שכאשר אנחנו נמצאים בבתים, יש הבדל גדול בין הילדים הגדולים יותר, ילדי התיכון. הם יכולים ללמוד מרחוק. לפחות הם יותר בשלים ללמידה עצמית, למוטיבציה שכרוכה בללמוד מרחוק. גם קשה מאוד להחזיר אותם לבית הספר, מסיבות שהן חצי חינוכיות, חצי בריאותיות, משום שללמוד בתיכון זה אומר להתרוצץ בין קבוצות. אתה לומד מתמטיקה 5 יחידות, באנגלית 4 יחידות, אין לך ממש כיתת אם ומחנכת. אתה מתרוצץ כל היום וקשה מאוד לשמור על הקפסולות. כך שלמידה מרחוק היא גם אפשרית וגם הכרחית בשביל ילדי התיכון. לעומת זאת, הילדים הקטנים, ילדי היסודי, לא יכולים ללמוד מרחוק. הלמידה שלהם היא לא יכולה להיות עצמית. הם קטנים מדי. הם צריכים תיווך. התיווך הזה נעשה על ידי מורים, וכשניסו לעשות מרחוק, הרבה על ידי ההורים. וההורים לא היו יכולים להתרכז גם בעבודה מרחוק שנעשית מהבית, וגם בלתווך את הלמידה מול הזום. ולכן זה בלתי אפשרי. מצד שני, בבית הספר, ילדי היסודי, לומדים פחות או יותר באותה קבוצה, בכיתת האם, מה שנקרא, עם המחנכת שמלמדת הרבה מאוד ממקצועות הלימוד, ולכן הקבוצה הרבה יותר אינטימית. לכן אפשר ללמוד בבית ספר מבחינה חינוכית ומבחינה בריאותית ביסודי, ואי אפשר ללמוד מרחוק. לכן המאמץ העצום שנעשה עכשיו, והאמת בכל העולם, להחזיר את ילדי היסודי, הוא כי צריך וגם כי אין אפשרות אחרת.
לא, אבל עזוב רגע את שוק העבודה. אני מנסה באמת להעריך, ואין לי את הכלים להעריך, מה הנזק שיכול להיגרם מזה שילד בכיתה א' או ב' או ג', חצי שנה לא ילמד, או שהלמידה תהיה מאוד מאוד לא אפקטיבית. הוא לא יוכל להשלים את זה בהמשך. הרי כל אחד מאיתנו השלים בגרות בהמשך, או השלים איזה משהו כתוצאה מאיזה כשל מסוים במהלך תקופת הלימודים. למה אנחנו לא אומרים, וואלה, לא כזה נורא, חצי שנה בלי לימודים?
השאלה על ההשפעות ארוכות הטווח של המשבר הזה היא באמת סימן שאלה, ויש ויכוח. יש אנקדוטות, יש הרבה מורים וגם קצת תלמידים שמספרים שדווקא עכשיו יותר קל להם ללמוד וללמד. יש מורים שאומרים אין הכנות למסיבת סוף שנה ולא מבטלים שיעור בגלל הכנות למסיבת סיום. עכשיו הזמן מוקדש נטו ללמידה, וגם הוא גם יותר ממושך, כי אפשר ללמוד מהבוקר ועד הלילה. אבל השאלה היא לא של המספרים הקטנים או של המקרים הנקודתיים, אלא של הסטטיסטיקה הגדולה. אז המחקר של מקינזי מראה על ירידה משמעותית, חזית בשכר, בתמיכה, בכושר התחרות של ארצות הברית, בגלל השנה הזו. יש מחקרים אחרים מניו זילנד וגם מקנדה, שמראים שדווקא בגלל הלחץ שיש עכשיו על סביב הפערים, העובדה שאנחנו מדברים על הנושאים האלה, מביאה את המורים ואת התלמידים ואת ההורים להיות מאוד ממוקדים במאמץ לא לצבור פערים, ולכן אולי דווקא יצליחו יותר. כולם מחכים לראות את המספרים. הפעם הראשונה שנראה תוצאות במובן העולמי, מיכולת השוואה, תהיה בשנת 2022, כשמחקר פיזה הבינלאומי שנדחה בשנה, גם יבחן את הביצועים במתמטיקה, שפה ומדעים, בכל המדינות, ביותר מ-80 מדינות, וגם ישאלו שאלוני עומק, תלמידים ומנהלי בתי ספר, איך הם התמודדו עם המשבר.
כן, אבל יכול להיות, ופה אולי נסיים, שהסכנה האמיתית היא לא בשאלה אם אפשר ללמוד או אי אפשר ללמוד, אלא בעובדה שלחלק מהאנשים כנראה מסתדרים עם זה, ויודעים לחיות עם הדבר הזה ולהסתגל אליו, וחלק לא יצליחו וישארו מאחור, ואז אנחנו נמצא את עצמנו עם פערים פנימיים אצלנו, עזוב אותנו בהשוואה לעולם, כי גם בעולם יש את האתגרים שלהם. פערים מאוד מאוד גדולים אצלנו, במערכת שממילא יש בה פערים נורא גדולים בין קבוצות אוכלוסייה.
אני מסכים איתך, שאלת הפערים היא קריטית. אני חושב שיש פה שאלה אפילו עמוקה יותר, והיא שאלת החינוך הציבורי. אני חושב שכולנו פגשנו עכשיו את החינוך הציבורי בנקודה לא פשוטה. נטס חיל האוויר, לא עבר מעל בתי ספר ביום העצמאות, ומורה לא הדליקה משואה בהר הרצל. יש איזשהו משבר, הוא לא רק ישראלי, ואני חושב שאחרי שנצא ממנו, במהרה בימינו, כדאי יהיה לגבש תוכנית מרשל לחינוך, כדי להביא את החינוך באמת אל המקום שהוא ראוי לו, אל המאה ה-21,
כן. אז אולי במובן הזה דווקא הקורונה היא סוג של מאיץ, אנחנו כרגע בעיצומו של האירוע, ועוד קשה אולי לראות מן כל האי-וודאות הזו, אבל יכול להיות שזה אירוע שהוא game changer ביכולת של מערכת החינוך להשתנות ולהתאים את עצמה באמת למציאות החדשה?
אין ספק, תראה בכל בית בישראל, הורים עובדים ומורים לומדים, וילדים לומדים, זה נראה פחות או יותר אותו דבר, לא רק משום שהם משתמשים בזום, אותם מיומנויות פתאום, בלי שהתכוונו. צריכים לעבוד וללמוד לבד, למצוא פתרונות יצירתיים, לעבוד בצוות. פתאום החינוך עשה קפיצה אל המאה ה-21, בלי שהתכוונו, מאוד מהר, יותר מדי מהר.
החינוך אולי, לא התלמידים. אנחנו רק צריכים לוודא שהתלמידים נמצאים על הרכבת הזאת, שזה לא איזה קפיצה רעיונית ולא מעשית.
להזיז מערכות הרבה יותר קשה מאשר לכתוב מאמרים.
כן, זה נכון. יפה, אלי הורוויץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, תודה רבה לך.
תודה רבה,
להתראות, סמי. שלום לאוסנת ניר.
היי, סמי.
כתבת התחבורה שלנו, אז אתמול, אפשר לשים את הקורונה קצת בצד לרגע, אתמול התפתח ויכוח מעניין בין שרת התחבורה הנוכחית, מירי רגב, לשר התחבורה הקודם, בצלאל סמוטריץ', בשאלה אם צריך להקים מטרו בגוש דן או לא להקים מטרו בגוש דן, ואני חושב שהדיון הזה פוגש הרבה מאוד אנשים כשהם מבולבלים בכלל. הרי חופרים פה בתל אביב כבר כמה שנים את האדמה והם מנסים לסלול פה משהו, אז בוא נדבר על ההבדל קודם כל בין המטרו ובין הרכבת הקלה, מה כבר קורה ומה אולי יקרה.
אז באמת לפני שניכנס לסיבות ללמה התעוררה את מי זה משרת ואת מי זה יסעיר, אז באמת קצת סדר. אז יש לנו פרויקט שאנחנו רואים בתל אביב שעובדים עליו בשנים האחרונות, זה הרכבת הקלה, כל החפירות שבגללם הפכו את העיר. זה פרויקט הרכבת הקלה, שלושה קווים שעד 2027 אמורים להיות להסתיים. אז אנחנו רואים כבר את העבודות שהמדינה התחילה גם של הקו הסגול. הקו הירוק יתחילו עבודות עוד מעט. הקו האדום זה כבר עבודות מתקדמות יותר, אבל העבודות העיליות, שבגלל זה אנחנו גם רואים את העבודות היותר מסיביות, זה מה שרואים למשל ביפו, כל האזור הזה, וזה מה שאמור להסתיים בתחילת 2023, עוד לא רשמית.
כן, יפה. עכשיו, שלושת הקווים באלה, בעצם כבר המדינה תקצבה אותם, יש להם כסף, ברור שהם יצאו לפועל, ושאף אחד לא ישים מקלות בגלגלים שלהם?
שום דבר לא ברור. הן אמנם תוקצבו, אבל אם אנחנו הולכים לתחילת הפרויקט, הפרויקט התייקר משמעותית. אני כבר לא מדברת על לפני 10 שנים שהתוכנית אושרה והתקציב שלה היה 7 מיליארד שקל. היום אנחנו מדברים על כבר 18 מיליארד שקל. אבל גם אם נעשה את ההנחה הזאת ולא נלך עד כדי כך אחורה, אלא רק עד 2014, שזה השלב שהמדינה הפקידה את הפרויקט בידי נטע, שהיא החברה הממשלתית שמבצעת, אנחנו מדברים על כבר התייקרות של למעלה מ-4 מיליארד שקל.
נניח רגע להתייקרות, כי תוך כדי הבנייה והחפירות, בשנים האחרונות התחילו לדבר גם על פרויקט מטרו, שזה פרויקט אחר, או שהוא פרויקט שבא במקום חלק מהתוכנית המקורית של הרכבת הקלה?
אז זה לא רק שתוך כדי החפירות התחילו לדבר, המטרו בשולחן תוכניות הממשלה עוד מלפני שהתחילו עבודות על הרכבת הקלה, כשרק התחילו את העבודות על הרכבת הקלה, אני זוכרת ביקורת של למה אנחנו עכשיו משקיעים בדבר הזה, אם אנחנו במלא מתכננים מטרו.
כן, שמטרו הוא כל כולו מתחת לאדמה?
מטרו הוא כל כולו מתחת לאדמה, גם הרכבת הקלה עוברת בחלקה מתחת לאדמה, בייחוד בקו השלישי, הקו הירוק, אבל יש ביניהם עוד כמה הבדלים מהותיים. הבולט ביניהם הוא הקיבולת נוסעים שהם יכולים לשאת, זאת אומרת, המטרו, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 25 ל-40 אלף נוסעים בשעה, הרכבת הקלה, נגיד הקו האדום, אנחנו מדברים על 16,000. אם אנחנו ניקח את זה לפערים של יומיים, נגיד, אז המטרו מדבר על 800,000 נוסעים ביום. אם אני משווה את זה לרכבת הקלה בירושלים, שהיא נחשבת להצלחה כרגע, גם הקו האדום במקסימום שלו הוא מגיע ל-160,000 נוסעים ביום.
אנחנו מדברים כרגע בעצם, הקו האדום, את אומרת, בסיס שלו יכול לספק 160,000 נוסעים ביום.
נכון.
והמטרו...
בירושלים.
בירושלים.
כי זה בעצם הקו ברכבת הקלה היחיד בארץ שהוא כבר בנוי, ואנחנו יכולים להשוות.
לא, אבל הקו האדום, הקו הראשון של הרכבת הקלה בתל אביב, כמה נוסעים יכולים להיות בו ביום?
בשעה, אני לא יודעת, ביום, בשעה 16,000 נוסעים.
אוקיי, והרכבת, ובעצם המטרו אמור לתת קיבולת הרבה יותר גדולה של נוסעים, הוא צריך להיות כולו מתחת לאדמה, ובגלל שכולו מתחת לאדמה, אנחנו יודעים שזה עולה הרבה יותר יקר מתחת לאדמה מאשר מעל האדמה.
נכון, יותר זה פי 2.5.
אפילו יותר. כן. כמה עולה פרויקט המטרו, ובאיזה שלב הוא נמצא מבחינת האישורים הממשלתיים?
כרגע, התקציב שככה על השולחן, שאנחנו יודעים שיכולים להיות בו עוד שינויים, מדבר על 150 מיליארד שקל, שזה סכום עצום, חצי ממנו מתקציב המדינה, ועוד רבע ורבע ממקורות נוספים שאפשר לדבר עליהם, אבל ללא ספק סכום עצום. כרגע, מרבית הקווים הופקדו כבר במנהל התכנון, זאת אומרת, עברו את האישור של מנהל התכנון, ואנחנו בשלב של התנגדויות. כל הרשויות, כל הגורמים שמעורבים, אנחנו מדברים על 24 רשויות שהמטרו אמור לעבור בתחום שלהם, יכלו להגיש התנגדות. וכמובן שכולם הגישו התנגדות, כי כולם רוצים למקסם את התועלות של שיהיו מקסימום תחנות בשטחן, ומינימום שטחים שהם בזבזנים יותר ופחות מעוניינים בהם, כמו נגיד הדפואים, שזה המתחמי תפעול. ועל זה כרגע מתנהלים מאבקים בין הרשויות.
למרות שאני כן זוכר שמכל המאבקים על הרכבת הקלה, דווקא אחד הדברים שהיו הכי חשובים לראשי ערים, זה שכל הנתיבים יהיו מתחת לאדמה ולא על פני האדמה. ברגע שזה על פני האדמה, אז באמת זה כרוך בשיבוש התנועה ושיבוש של הפעילות המסחר.
אנחנו מדברים על המטרו.
ומפריע כמובן לתושבים. כן, המטרו, מהבחינה הזו, אם חופרים לכם רק מתחת לאדמה, זה לא משבש את חיי העיר. אז ראשי ערים צריכים לקפוץ על הפרויקט הזה.
כביכול, וכל מומחה יגיד שזה גם ימקסם את התועלות של העיר שיש בה מטרו שעובר ובעצם מביא אנשים בקלות לעיר. העניין הוא שכאן ההתנגדות היא לא לעבודות, אלא למה יהיה אחרי. זאת אומרת, אם נגיד ניקח את ראשון לציון, היא רוצה שיהיה עוד שטח של עוד תחנה בשטח שלה.
כן.
ולעומת זאת, לא רוצים את את הדפואים, שזה ארבעה דפואים שמתוכננים להיות במסגרת המטרו.
מה זה דפו?
דפו זה בעצם מתחם התפעול. זה מבחוץ נראה כמו מתחם בטון ענק, שהוא מן הסתם בזבוז קרקע שיכולה להיות לדברים מניבים יותר לעיר.
כן, אבל מצד שני אתה לא יכול בלי הדבר הזה.
בדיוק, אבל כן. אפשר לנהל מאבקים בין הערים ולזרוק כן. את זה בין הערים אחת לשנייה.
יפה, אז מירי רגב נכנסה לתפקיד שרת התחבורה לפני כמה חודשים. אני מבין שבכלל בהתחלה היא לא הבינה למה בכלל צריך פרויקט מטרו, כי חופרים הרי את כל האדמה, מה שאגב כן. הרבה אנשים מתבלבלים ולא מכירים. אבל היא ימצא בחודשים האלה גישה שאומרת לא צריך מטרו. על סמך מה היא אומרת את הדבר הזה?
קשה להגיד שהיא ימצאה בחודשים האחרונים, זה די משהו שהפתיע גורמים, זאת אומרת, רוחות היו כבר לפני זה, אבל ההצהרה הרשמית שהיא תתנגד למטרו שמענו פעם ראשונה רק אתמול. אפשר להיכנס שנייה למניעים של השרות, למה? תשובה ברורה ללמה היא מתנגדת למטרו, קשה להגיד.
כן, אבל את יודעת, ראינו אותה בתור שרת התחבורה, אומרת, אני מעדיפה להקצות תקציבים, משאבים, לפריפריה ולא למרכז.
נכון.
ובתחום של תרבות, אתה אומר, טוב, יש בזה היגיון. בתחום של תחבורה, זה אחרת לגמרי, כי אתה יודע שאם אזור המרכז פקוק, אזור העסקים הראשי של המדינה פקוק, ואתה לא יכול לזוז שם, נפגעים בזה לא רק האנשים שגרים שם, גם האנשים שמגיעים לשם מהפריפריה לגמרי. כדי לעבוד.
לגמרי. רשת הכבישים בישראל היא רשת, אחת תלויה בשנייה, אי אפשר להגיד אני משקיע בפריפריה ולא במרכז, או להפך. אחד תלוי בשני, בייחוד ש-50% מהעסקים בישראל, מהמרכזים התעסוקתיים, נמצאים מטרופולין תל אביב. נשים את זה שנייה בצד, אני אצטט שנייה, לפני שניכנס לרזולוציות, אני אצטט גורמים בכירים במשרדי התחבורה והאוצר שאני מדברת איתם, הלוואי והיינו יודעים מה המניעים של הלשכה. ולא סתם הם אומרים הלשכה, כי התחושה היא במשרד התחבורה שההחלטות מדלגות על הדרג המקצועי. זאת אומרת, אין התייעצות באמת בדרג המקצועי, והכל מתקבל ברמה הפוליטית. ראינו את זה עם...
לא, אבל זו השאלה. נכון. בהרבה מאוד משרדים אפשר לקבל החלטות פוליטיות ולדלג על דרגים מקצועיים בתשתיות, תשתיות תחבורה.
אז מה זה משרת
זה,
את ה...
לא, יש פה דברים שבאמת ארוכי טווח, יש פה דברים שדורשים הרבה מאוד תקציבים, ובעיקר יש דברים שלא תלויים רק בשרת התחבורה. השאלה, האם לשרת התחבורה, ומזה אנחנו פשוט צריכים להתקרב לסיום, השאלה אם לשרת התחבורה יש את הכלים, את הסמכויות, לעצור את הפרויקט הזה, או שזה פרויקט שיצא כבר לדרך ואין לה מה לעשות
אז
איתו.
אז בפרויקט הספציפי הזה, הסמכות היא לא שלה, היא יכולה להרים הרבה קשיים, אבל בסופו של דבר זאת החלטה של האוצר שמצריכה החלטת ממשלה, מי שמוביל את הפרויקט כרגע זה אגף תקציבים. נשים את זה שנייה בצד, היא יכולה להרים הרבה קשיים, היא יכולה להתנגד, היא יכולה להפעיל רשויות, יש לנו 24 רשויות, והיא בטח ובטח לא רוצה להסתכסך איתם כשהיא באה לשנה וחצי, והשאיפות הן פוליטיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיא מקיימת באופן תדיר שיחות עם ראשי רשויות, שרובם הם גם חזקים בליכוד. זאת אומרת, אין לה סיבה, חוק המטרו שהוא תנאי לקיום הפרויקט, שולל הרבה זכויות התנגדות מראשי הרשויות לאורך הפרויקט. אין לה מטרה להסתכסך איתם, בייחוד שחלקם חזקים מאוד בליכוד.
כן, כשאנחנו יודעים שבעצם מראש הקדנציה שלה לא תהיה...
שנה וחצי, כן, היא רוצה לראות תוצאות. כן. אז למה להשקיע בפרויקט כמו כן. מטרו, שהיא יכולה לדבר ותדמיתית כן. לראות כמישהי שמקדם את הפריפריה? אגב, פרויקט הדגל שהיא מדברת עליו של קידום הפריפריה המסילה המזרחית, הוא פחות או יותר באותן גבולות של המטרו, חדרה עד לוד.
כן. זה אגב אולי כשל מרכזי, העובדה ששרת תחבורה באה מראש לשנה וחצי, כלומר לא תהיה פה בשלבים של גזירת הסרטים.
בהחלט.
כל מערכת השיקולים שלה משתבשת, בעיניי לפחות.
בגלל זה אנחנו רואים הצהרות כמו הוזלת מחירי השימוש בכביש 6, שמבחינה מקצועית אין להם שום גיבוי, אבל הם תדמיתית נראים כמשהו שהוא לטובת הציבור, וברור לה שהיא יכולה לסיים תוך שנה וחצי.
כן, טוב. אז באמת בעיה קשה. יש לקוות שהממשלה תראה את המשימה הכוללת, שזה באמת למצוא פתרונות תחבורתיים למטרופולין גוש דן.
במצב כרגע כן, אנחנו
וכרגע,
לא עוקרים.
כרגע, אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה בעוד שעה בממשלה הזו, אז באמת זה קצת אולי מוגזם לצפות למה יקרה בעוד כמה שנים. תודה. תודה רבה, אסנת, על הדברים האלה.
תודה, סמי.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, הרבה מאוד נושאים בריאותיים יש לי איתך היום. אני רוצה אבל להתחיל עם משהו שקצת מטריד אותי. כשאני רואה כותרות בעיתון, בנוסח של נסגרו שתי מחלקות קורונה בבית חולים הדסה, או בני ברק נהפכה לעיר ירוקה, אני אומר, יפה, חדשות טובות, אבל בישראלית או בעברית, הרבה פעמים כשמי שרואה את הדבר הזה, יכול לפרש את זה בצורה אחת בלבד. הקורונה מאחורינו, אפשר לצאת, אפשר לחגוג, ואיך זה נגמר בסוף? אנחנו יודעים את זה מהסגר הראשון, בדיוק.
קיצור, אתה למוד ניסיון מהפעם הקודמת, מהאמירה האלמותית של ביבי, צאו לחגוג או משהו בסגנון.
נכון, נכון. לא, ואז השאלה היא, את יודעת, אני בעד שקיפות כמובן, ואם מסגרו שתי מחלקות, או אם עיר נהפכה לירוקה, לכיפק תספר את זה, אבל איך אתה מספר חדשות טובות בלי לגרום להם להפוך בין לילה לחדשות רעות?
אז זה אכן מורכב, אני לא בטוחה שיש צוות של מוחות עכשיו שיושב וחושב ממש על השאלה הזאת, אבל כן אנחנו רואים במסרים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, שאומרים לנו ראשי מערכת הבריאות והפוליטיקאים, הלו, המגפה לא נגמרה, אנחנו עדיין עכשיו במספר מאומתים יומי יותר גבוה מבשיא הגל הראשון, זה מאוד שביר, זה מאוד פריך, אנחנו יכול להיות שגם, זה גם נתניהו אומר, תדעו לכם שהוא למשל כן למד מניסיון. הוא, אנחנו רואים שהוא כבר לא ממש לא בכיוון של צו לבלות, אלא תדעו לכם שיכול להיות שאנחנו נצטרך גם לחזור אחורה עם הצדים. זה איזשהו מסר שאנחנו רואים שחוזר על עצמו. יש גם את הקמפיין של משרד הבריאות, שקשה לפספס אותו, של מחלימי קורונה שמספרים על החוויות הקשות שלהם. כך שכן, אני לא רואה פעם אופורי, אני כן רואה איזשהו לימוד, איזושהי למידה, אבל אין מה לעשות, אתה צודק, כי בסופו של דבר, עצם זה אפילו שרואים את המספרים יורדים ושאת הסגר מורידים את מגבלת 1,000 קילומטר וילדים מתחילים לחזור לגנים, כבר בזה יש אפקט פסיכולוגי מאוד חזק.
כן, זה מזכיר לי אגב שפעם היה אחד משרי האוצר, נדמה לי זה היה יובל שטייניץ, שאמר, הכלכלה במצב מצוין, ואז הדבר הראשון שקרה זה שבאו כל הסקטורים למיניהם וביקשו תוספות שכר. ואז הוא אמר, לא, 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 הכלכלה לא במצב מצוין. אז השאלה, כאילו, איך אתה בעצם אומר, איך אתה נותן מסר באמת מורכב יותר. אוקיי, זו כנראה תהיה המשימה של...
מצד אחד כולנו התבגרנו ולמדנו, וכבר התחלנו קצת להבין את הדינמיקה, מצד שני, ברור שיש גם את כבר את העייפות הזאת, ואת הרצון לחזור לשגרה, זה כוחות כאלה שנלחמים אחד בשני.
כן, זה גם מצב כזה של 0 או 1, אנחנו לא אנשים של מצבי ביניים.
מאוד, מאוד, מאוד.
יפה, עכשיו זה בעצם יהיה, זאת תהיה המשימה של פרויקטור חדש, אנחנו מבינים שיש פרויקטור חדש, ספרי לנו מי זה ומה זה.
זה פרופסור נחמן אש, תופתע לשמוע שהוא היה פעם קצין רפואה ראשי, בזמן לא ראינו בצמרת מערכת הבריאות קרפרים לשעבר, אבל אני צוחקת, פרופסור נחמן אש, הוא היה 6 שנים האחרונות בכיר מאוד במכבי, הוא היה בעצם הרופא הראשי של מכבי, ראש חטיבת הרפואה, ועם עבר צבאי כקצין רפואה ראשי כאמור, והוא מאוד 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 שונה מבחינה אישיותית מגמזו.
יותר קשוח, פחות קשוח.
הייתי אולי מדמה את זה לאש מול מים, אוקיי? מבחינת מזג.
כן.
לא, הוא אדם מאוד נעים, הליכות ורח כזה, שקט אפילו הייתי אומרת, זה לא האש שאנחנו מכירים מגמזו, אבל זה סתם ככה, זה פרט, לא בטוחה שהוא פרט מאוד מכריע, כי כאיש מקצוע כמו גמזו הוא מאוד מאוד מוערך בתוך מערכת הבריאות. אני חושבת שמבחינה פוליטית הוא צריך להתמודד הרי אולי לראשונה בקריירה שלו בצורה מאוד צמודה עם פוליטיקאים, כמו שלמדנו להכיר במגפה הזאת. אין בו איום, כלומר אין בו, זה לא...
אבל רוני, אנחנו מרוב שאנחנו מדברים על פרויקטור, לא יודע, מישהו הגדיר את המשימה שלו במשפט אחד, מהי המשימה של פרויקטור קורונה?
לא רק שלא ממש הגדירו את המשימה שלו, גם לא הגדירו יעד לאומי בקורונה בישראל. אין ממש יעד. אנחנו מנסים...
אז איך יודעים אם הוא מצליח או נכשל?
מתנהלים, מנסים לשלוט במגפה וכו'. מה שאני יכולה להגיד על אש, זה שמהציוצים שלו בטוויטר, שעברתי להם ממש עכשיו לפני שיחתנו, הוא ניכר בצורה מאוד ברורה שהוא תומך סגרים, אפשר לקרוא לזה. הוא לא מצייץ הרבה, אבל הציוצים שלו מהתקופה האחרונה היו כל מיני ריטוטים וציוצים שתומכים במגבלות וסגרים, ומנמקים את זה ומרפררים לכל מיני מחקרים בעולם שגילו את היעילות שלהם. כך שזה גם קצת שונה מהכניסה של גמזו לתפקיד, שגמזו הרי נכנס על הטיקט של מתנגד סגר.
כן, אבל איך אנחנו נדע אם אש הצליח או נכשל? לפי מה?
קודם כל, אם אנחנו נראה פחות לחץ ושינוי תוכניות על פי לחצים פוליטיים, ואנחנו כמובן נראה, אם אנחנו לא נצטרך באמת כמו אקורדיון, נחזור אחורה. כן. אם רק נלך קדימה.
כן, אז לזכותו, אז לזכותו, לטובתו, יש לו כבר מאיפה ללמוד, כי מבקר המדינה פרסם אתמול דוח שבודק את ההתנהלות של הממשלה במשבר הקורונה, חלקים בעצם, וזה תוך כדי האירוע. מה יש בדוח הזה בקצרה ומה אין בו?
הדוח הזה עובר על כמה נושאים שבאמת בשפת העם אני אקרא להם תכונים, כלומר, הרבה פעמים דוח מבקר המדינה, אחת החוזקות שלו, היתרונות שלו, זה שהוא חושף כל מיני מקומות אפלים שאנחנו לא מדברים עליהם ולא מכירים אותם, ויש לו צוותים שחייבים לתת לו תשובות, אז יש לו יתרון של היתרונות האלה. הפעם הנושאים שהוא טיפל בהם, שזה בדיקות מעבדה ומעקבי השבק והקשישים בבתי אבות וכולי, זה דברים שבאמת נושאים שהתקשורת לא מפסיקה לעסוק בהם בחודשים האחרונים. ומה, עוד דבר זה שהכל פה מאוד מאוד דינמי הרי במגפה. מה שאנחנו מדברים היום, למשל, על חקירות אפידמיולוגיות, זה שונה לגמרי מה שדיברנו לפני חודש וחצי.
נכון.
מה שאנחנו מדברים היום על בדיקות, שהכל משתנה בקצב רצחני. ולכן, יש פה שתי...
לפני חודש מדינת ישראל הייתה כישלון טוטלי, והיום היא מתחילה לראות פתאום כמו סיפור הצלחה.
כן. אז כן, באיזה מחירים רק. אבל כן, אבל למשל, מערך הבדיקות, מערך החקירות, זה דבר שמשתנה חדשות לבקרים. ולכן הדוח הזה גם הוא לא חידש המון, מעבר למה שהתקשורת לא הספיקה לחשוף, כי בעצם, תחשוב על זה, כל התקשורת בישראל והרשתות החברתיות עוסקות רק בקורונה בחודשים האחרונים. אז אני לא ראיתי פה איזשהו ערך מוסף מיוחד. אפילו למשל בפרק על השבק, הנתונים שהוא לקח, א', הם כבר לא מקטנים, כי מאז השתנה, וב', הם מתבססים על אותם דוחות שהוצגו לכנסת והוצגו על ידי עיתונאים בתקופה האחרונה.
אגב, את יודעת שיש איזו גישה, אני חושב בכנסת, לא זוכר מי הציע את זה, אולי בצלאל סמוטריץ', שאומרת, אין טעם בדוחות ביקורת שנערכים תוך כדי אירוע. צריך לחכות שהאירוע יסתיים ואז לתת את דוח הביקורת. ואין ספק שאז הדוח יהיה הרבה יותר מלמד או יותר מקיף, יותר מעמיק. והשאלה אם תוך כדי האירוע הזה את מרגישה שיכול להיות ערך בכלל לדוח ביקורת או מה שנקרא ציונים מחלקים בסוף.
אני חושבת שזה נורא כל מקרה לגופו. אני חושבת שיכול להיות ערך... אם באמת הוא חושף את זה משהו שלא היה ידוע, מטריע על איזו סכנה שלא שמנו לב אליה כל כך ולא זכתה למספיק תהודה. ככה הדוח שאתמול, אני לא חושבת שזה איזה משהו שהרעיד איזשהו כיסא או גרם לאיזשהו שינוי התנהגות גדול בשום, באף אחד מהמשרדים או התחומים שהוא בדק.
כן, ואם בעצם את רוצה להמליץ לפרויקטור הקורונה החדש, לקחת בכל זאת משהו מדוח המבקר המדינה וליישם אותו מהר מאוד, איפה המקומות?
הייתי הולכת על החינוך, הייתי הולכת על החינוך, אולי שני דברים, אחד זה מעקבי השב"כ, שבאמת זה כמו כבר הסטמפה, גם של מבקר המדינה, שיש פה בעיה מאוד קשה, של חוסר איזון קשה בין לשלוח באמת מאות אלפי ישראלים לבידודים ארוכים ומייסרים, ומאוד בעייתים עם פגיעה בפרטיות וכולי.
פגיעה בכלכלה גם.
אל מול וכמובן בכלכלה, בכלכלה, בנפש, אתה יודע, בידוד זה דבר מאוד קשה, ויש אנשים שנכנסו ליותר מבידוד ואפילו אחד ואפילו יותר משניים. אז הגיע הזמן באמת, באמת, אבל באמת, להפסיק ללכת על דרך הקלה ולהמשיך עם זה באנרציה ולבחון את זה ואולי להפסיק את זה, כי התועלת היא לא פרופורציונלית וכולם אומרים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, בנושא החינוך, זה פשוט מטורף שאנחנו כבר חודשים ילדים פה בלמידה מרחוק, ויש פה מאות אלפי ילדים שאין להם מחשב ולפעמים גם אין להם אינטרנט. זה יוצר פה פערים שירדפו אחרינו עוד הרבה מאוד שנים.
אבל זו משימה של פרויקטור קורונה, של מומחי בריאות, כאילו לדאוג מזה?
לא, זאת משימה לממשלת ישראל, משימה חשובה מאין כמותה.
כן. שבעצם אם זה ייפטר, אז אולי גם יקטן הלחץ על השאלה של מתי מחזירים את התלמידים וכולי, אלא ייתנו להם יותר פתרונות.
זה בטח קצת, לפחות זה קצת ישפר את האי שוויון שהולך ומעמיק פה בחסות הקורונה, בקרב ילדים, ובדבר הכי חשוב שזה אולי חוץ מבריאות, שזה החינוך.
כן. יפה, טוב. אז אנחנו ניתן לנחמן אש איחולי הצלחה.
נחמן אש,
כן. איחולי הצלחה, אני כבר רואה כמה משחקי מילים יהיו על שמו. לא, בהתאם לתוצאות. כאילו, או שאנחנו נראה פה נחמה, או שנראה פה אש וכולי, ותופנה אליו הרבה אש, אפשר לשחק עם זה הרבה. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה, סמי.
עד כאן, אינטרסנטים להיום. אנחנו נהיה פה גם מחר עם עוד אינטרסנטים חדשים. תודה רבה למאיה בניסן ולדן ברומר שעורך אותנו. להתראות.